ברוכות וברוכים הבאים לעוד שלילה שלנו אל תוך הרעיונות הגדולים. והיום יש לנו נושא שמפגיש בין שני עולמות.
שני עולמות שנדמה שאין ביניהם שום קשר.
בדיוק. וול סטריט של המאה ה-21, הכי מודרני, הכי מהיר, וטקסטים הלכתיים בני מאות שנים.
והכל בגלל מאמר של חן שאולוב ששואל שאלה מדהימה.
שאלה שכנראה רובנו לא חשבנו לשאול, האם זה קשר להיות שורטיסט, כלומר, האם ההלכה היהודית מאשרת להרוויח כסף מנפילה של מניה?
וזו שאלה שמכריחה אותנו כאילו להגדיר מחדש הכל. מה זה מסחר הוגן? מה זו הונאה? מה זה בכלל בעלות בעולם שבו אתה יכול למכור משהו שאין לך?
לגמרי. אז המשימה שלנו היום היא, קודם כל, בוא נהיה כנים, להבין מה זה לזהל מחירה בחסר.
כי זה באמת לא אינטואיטיבי.
בכלל לא. ואז נצלול לדילמה האתית שזה יוצר, ונראה איך ההלכה עם הכלים העתיקים שלה מנסה להתמודד עם המפלצת הפיננסית המודרנית הזאת. יאללה, בוא נתחיל. אוקיי, אז לפני שאנחנו קופצים למים העמוקים של השורט, בוא נתחיל מהצד המוכר, מה שכולם מבינים.
מהבסיס.
כן, פוזיציות לונג.
נכון, לונג זה הכי פשוט והכי אינטואיטיבי שיש. אני מאמינה בחברה מסוימת, אני חושב שהיא תצליח, שהערך שלה יעלה, אז אני קונה את המניה שלה.
קונה בזול, ובתקווה מוכרת ביוקר. סוף הסיפור.
בדיוק. כמו בדוגמה במאמר, קונים מניה של אופן ב$10, מוכרים אותה אחר כך ב-15. רווח של $5. והכי חשוב...
המניה הייתה שלי.
בבעלותי המלאה.
בדיוק.
וגם בתוך העולם הזה של לונג, צריך להבין, יש ספקטרום שלם. יש את המשקיע הקלאסי לטווח ארוך.
זה שקנה אנווידיה לפני כמה שנים ופשוט חיכה.
כן, קנה ב$18 וראה אותה נוסקת ל-180. הוא מאמין, הוא סבלני.
והוא כנראה מאוד שמח היום.
אין ספק. אבל בקצה השני יש סוחרים אחרים לגמרי. יש את הסוחר היומי, הדיי טריידר.
קונה ומוכר באותו היום, מנסה לתפוס תנודות קטנות.
נכון. ויש אפילו את הסקלפר. שזה כבר קיצוני. הוא מבצע מאות פעולות ביום בשביל רווח של סנטים בודדים. אבל המשותף לכולם, וזו הנקודה.
כולם קונים נכס אמיתי שנמצא בבעלותם, וההיגיון הוא שהערך שלו יעלה.
בדיוק.
הבנתי את הלונג. זה כאילו יושב טוב בראש. אבל כל הרעיון הזה של שורט, איך בכלל אפשר למכור משהו שאין לך? זה נשמע לי כמו קסם.
זו בדיוק ההגדרה. זה לגמרי הפוך מהאינטואיציה. השורטיסט מאמין שהמחיר של המניה דווקא הולך לרדת. הוא מהמר נגד ההצלחה שלה.
אוקיי, ואיך זה עובד, המנגנון?
אז ככה. שלב ראשון, הוא פונה לברוקר שלו ומבקש. ללוות מניות של אותה חברה.
רגע, רגע. ללוות? לא לקנות? ומי בכלל יסכים להלוות לו מניות? למה שמישהו יעשה את זה?
שאלה מצוינת. לברוקרים יש מאגרים ענקים של מניות, חלקן שלהם וחלקן של לקוחות אחרים שהסכימו תמורת ריבית להשאיל אותן.
אוקיי.
אז כן, הוא לווה את המניות, שלב שני, מיד אחרי שהוא מקבל אותן, הוא מוכר אותן בשוק הפתוח. במחיר הנוכחי, בואי נגיד $10 למניה.
אז עכשיו יש לו כסף ביד, אבל הוא בחוב.
נכון מאוד, הוא חייב לברוקר מניות, לא כסף. הוא בעצם חייב לו תפוחים.
הבנתי.
ועכשיו מגיע שלב ההמתנה. הוא מקווה, מתפלל, שהמחיר יצנח. אם הוא צדק, והמחיר ירד, נגיד, ל$6,
אז הוא קונה בחזרה.
בדיוק. הוא נכנס שוב לשוק, קונה את המניות בזול, מחזיר לברוקר את מה שלווה, וההפרש, $4 למניה, נשאר אצלו. הוא מחר ביוקר וקנה בזול.
הסדר פשוט התהפך. זה מורכב, אבל נראה לי שהבנתי. אבל... מה קורה אם הוא טועה? אם המניה במקום לרדת פתאום מזנקת.
ופה בדיוק נמצאת הסכנה האמיתית. כאן המאמר, כאילו עוצר את הנשימה. בלונג, אם קנית מניה ב$10 והתרסקה ל-0, הפסדת $10. זה כואב, אבל זה מוגבל.
נכון.
בשורט, הסיכון הוא תיאורטית אינסופי.
מה זאת אומרת אינסופי? איך זה אפשרי בכלל? זה נשמע כמו מתכון לאסון.
תחשבי על זה רגע. מחיר מניה יכול לרדת רק עד 0. אין פחות מ-0.
אוקיי.
אבל הוא יכול לעלות עד אינסוף. אין גבול תיאורטי. והשורטיסט שלנו עדיין חייב לברוקר את המניות.
לא משנה מה המחיר שלהם.
בדיוק. אם המחיר קופץ מ-10 ל-20, 50, $100, הוא עדיין חייב לקנות אותן בחזרה כדי לסגור את החוב. ההפסדים שלו יכולים להיות אדירים. הרבה יותר מההשקעה המקורית.
הוא יכול לאבד הכל?
הרבה יותר מהכל. זה פשוט מטורף.
זה מטורף. עצם העובדה שאתה יכול להפסיד יותר כסף ממה שיש לך, זה כבר מרגיש בעייתי, וזה עוד לפני שדיברנו על האתיקה. מכאן בעצם מתחילה השאלה ההלכתית.
בדיוק מכאן. אבל הדיון ההלכתי לא מתמקד רק בסיכון. הבעיה המרכזית, כמו ששאולוב מפרט, היא מושג שנקרא גניבת דעת.
הונאה?
במילים פשוטות כן, הטעיה.
אבל איך זה קשור להטעיה? זו פעולה חוקית, לא? כולם יודעים שזה קיים.
חוקית כן, אבל השאלה היא מה זה משדר לשוק. כששורטיסט מוכר את המניות שולבה, מה רואה המשקיע הממוצע בצד השני?
הוא רואה, פעולת מכירה, מישהו מוכר.
בדיוק. הוא לא יודע שהמניות האלה לבות. הוא עלול לחשוב שבעל מניות אמיתי, מישהו שהשקיע בחברה, פתאום איבד אמון ומוכר.
כלומר, הפעולה עצמה שולחת איתות מתיאה.
איתות שיכול ליצור לחץ מכירה, לגרום לאחרים למכור גם כן, ולהוריד את מחיר המניה.
שזה בדיוק מה שהשורטיסט רצה שיקרה.
בדיוק. במובן מסוים, הפעולה שלו עוזרת לייצר את המציאות שהוא מאמר עליה. כאן תמון החשש ההלכתי, שזו לא פעולת שוק טבעית, זו מניפולציה.
המשל במאמר על זה פשוט מצוינים. זה עם התפוחים.
כן, סוחר התפוחים שלווה ארגזים מהשכן, רץ לשוק, מוכר אותם בזול.
רק כדי ליצור פאניקה שאף אחד לא רוצה תפוחים היום.
נכון. ואז כשהמחיר מתרסק, הוא קונה הכל בחזרה בזול, מחזיר לשכן את הארגזים וגוזר קופון. הוא יצר רושם מלאכותי של היצע גדול.
והמשל השני עם הרכב בידי זה אפילו יותר חד.
אדם שמפרסם הודעה למחירת טויוטה קורולה שאין לו בכלל.
למה שהוא יעשה את זה?
כדי להציף את השוק במודעות מחירה פיקטיביות. קונים אחרים רואים שיש המון טויוטות למחירה ומתחילים להוריד את המחירים שהם מציעים למוכרים האמיתיים.
ואז הוא הולך וקונה רכב אמיתי בזול?
בדיוק. הוא לא שיקר על המוצר, אבל הוא יצר מצג שווה בשוק. זו בדיוק הבעיה עם שורט.
אוקיי, אז הבעיה ברורה. חשש להטייה. אבל איך בכלל אפשר לפסוק בזה? הרי שוק ההון זה מגרש משחקים גלובלי.
וזה מה שמרתק בדיון ששאולב מציג. הכל תלוי בשאלה אחת. האם כללי המשחק ידועים לכולם?
כי אם כולם יודעים ששורט זה אופציה...
אז אי אפשר לטעון לגניבת דעת. זה כמו לשחק פוקר ולהתלונן שמישהו עשה בלאף. בלאף זה חלק מהמשחק.
והתשובה לשאלה הזאת, אם הכללים ידועים לכולם, היא פשוט מדהימה. הייתי בטוחה שבעידן המידע של היום, כולם יודעים הכל.
אז זהו, שממש לא. יש פה פער ידע עצום. הערכה במאמר היא שכ-70-80% מהמשקיעים הפרטיים הקטנים...
אנשים כמוני וכמוך, שקונים דרך אפליקציה בטלפון.
בדיוק. או שמעולם לא שמעו את המושג שורט, או ששמעו, אבל אין להם מושג איך המכניקה הזאת עובדת.
אז עבור הרוב המוחלט של האנשים, זו כן סוג של עונה. הם רואים מחירה וחושבים... מחירה? הם לא יודעים שיש מחירה מסוג אחר.
נכון. אבל, וזה אבל גדול, בצד השני של המגרש נמצאים המקצוענים, קרנות הגידור, המוסדות הפיננסיים.
עבורם זה כלי עבודה בסיסי.
לא רק בסיסי. המידע הזה שקוף להם לחלוטין. יש אתרים יהודיים, פינטל, אורטקס, שמראים להם בזמן אמת בדיוק כמה מניות של חברה נמצאות בשורט.
אז להם אין שום מטייה. הם יודעים בדיוק מול מה הם עומדים.
בדיוק. אז יש לנו פה שני שווקים שונים באותו מקום. שוק של מקצוענים ושוק של אידיוטות. איך ההלכה מתמודלת עם פער כזה?
במיוחד לאור כתבי הרמב״ם שמוזכרים שם הרבה.
שאולוב מביא כמה נקודות מעניינות מהרמב״ם. הראשונה היא שהרמב״ם קובע שאין דין הונאה במובן של מחיר מופקע במסחר בשטרות.
ניירות ערך, מה שנקרא היום.
נכון. כי העסקה היא מיידית. הקונה מקבל את המניה מיד. אז אין בעיה בעסקה עצמה. הבעיה היא במניע, באיתות לשוק.
אבל אז מגיע טיעון הנגד, והוא זה שבאמת תפס אותי. טיעון המום.
כן, זה טיעון חזק מאוד.
רגע, בוא נסביר את זה, כי זה מדהים. הפגם, המום, הוא לא במניה עצמה. המניה יכולה להיות של חברה מצוינת.
נכון.
הפגם הוא בידע של המוכר. הוא מוכר משהו שהוא מאמין בלב שלם שהוא מקולקל. מבחינת הערך העתידי שלו.
בדיוק, וזה מתחבר ישירות לאיסור החמור של הרמב״ם על התנהגות של אחד בפה ואחד בלב.
לגמרי. השורטיסט, לכאורה, מגלם את האיסור הזה. כלפי חוץ הוא מבצע פעולת מכירה, אבל בפנים, בליבו, הוא מקווה לקריסה.
הוא מוכר לקונה משהו שהוא עצמו לא היה קונה באותו רגע, וזו בעיה אתית עמוקה.
אוקיי, אז יש לנו פה טיעונים לכאן ולכאן. הונאה, מום, אני מרגישה שאנחנו הולכים במעגלים. איך המאמר בכלל מגיע למסקנה מתוך כל הבלגן הזה?
זה באמת נראה כמו טייקו הלכתי, אבל בסוף שולוב מגיע למסקנה, והיא די מפתיעה, הפעולה מותרת. אבל, וזה אבל חשוב, רק תחת תנאים מסוימים.
מה הם התנאים? ועל מה הוא מבסס את זה?
הוא מבסס את היתר על שלושה נימוקים מרכזיים.
אוקיי, בוא נפרק אותם. מה הראשון?
הראשון הוא אחריות אישית.
מה זאת אומרת?
הטיעון הוא ששוק ההון הוא לא גן שעשועים. זו זירה מקצועית מסוכנת. מי שנכנס אליה, האחריות ללמוד את כל כללי המשחק היא עליו.
בורות היא לא תירוץ.
בדיוק. בורות, מצערת ככל שתהיה, לא הופכת פרקטיקה מקובלת וחוקית להונאה.
אני לא יודעת, זה מרגיש לי קצת כמו להאשים את הקורבן. אם המערכת כל כך מסובכת ש-80% מהציבור לא מבין אותה, אולי הבעיה במערכת, לא באנשים?
זה טיעון הגדי מצוין, והתשובה של המאמר לזה בעצם היא ששוק ההון הוא לא שירות ציבורי. אף אחד לא מכריח אותך להשקיע. אם בחרת להיכלס, חובת הלמידה היא עליך.
טוב, אני עדיין לא בטוחה שאני מסכימה עם זה עד הסוף, אבל אני מבינה את ההיגיון. מה הנימוק השני?
הנימוק השני הוא שהמנגנון באופן כמעט אירוני מאזן את עצמו. זוכרת שאמרנו שהשורטיסט חייב בסוף לקנות בחזרה את המניות?
נכון, כדי לחסוד את הפוזיציה.
אז פעולת הקנייה הזו יוצרת ביקוש למניה. כלומר, המחירה יוצרת לחץ למטה, אבל הקנייה העתידית וההכרחית יוצרת לחץ למעלה.
זה כוח מאזן.
ובמקרים קיצוניים זה יכול להתפוצץ לשורטיסטים בפנים, מה שנקרא שורט סקוויז.
כמו בסיפור המפורסם של גיימסטופ.
בדיוק. שם קבוצה ענקית של משקיעים קטנים החליטו להניש קרנות גידור שעשו שורט מסיבי על המניה.
הם פשוט התחילו לקנות בהמוניהם.
והקפיצו את המחיר לשמיים. השורטיסטים נכנסו לפאניקה, הם היו חייבים לקנות בחזרה, אבל הקנייה שלהם רק הזניקה את המחיר עוד יותר. זה מראה שהם לא כל יכולים.
וזה מוביל אותנו לניוק השלישי, אני מניחה.
בדיוק. הניוק השלישי הוא סיכון הדדי. זה לא המקרה הקלאסי של איש מקצוע מתוחכם שמנצל אדם תמים. שני הצדדים פה לוקחים סיכון עצום.
הלונגיסט מסתכן בהפסד כל כספו.
והשורטיסט מסתכן בהפסד בלתי מוגבל. מכיוון שהסיכון כל כך גבוה והדדי, קשה לקרוא לזה הונאה קלאסית. זה יותר דומה לשני מאמרים מקצועיים.
אז מה בתכלס, בסוף לפי שאולוב, מותר או אסור? מה השורה התחתונה?
השורה התחתונה היא שכל עוד הסוחר פועל לפי חוקי השוק המקובלים, כלומר, הוא לא מפיץ שמועות שקריות, לא משתמש במידע פנים,
הוא מצחק לפי הכללים, גם אם הם מורכבים.
בדיוק. אז עצם פעולת המחירה בחסר, למרות כל הבעייתיות, מותרת מבחינה הלכתית. היא נתפסת כחלק מכללי המשחק.
אז יצאנו למסע שהתחיל בפעולה פשוטה של קניית מניה, צלל לעולם ההפוך והמוזר של מחירה בחסר, ובחן אותו דרך משקפיים של אתיקה יהודית עתיקה.
וזה מראה איך עקרונות נצחיים כמו יושר, שקיפות ואחד בפה ואחד בלב, פוגשים מערכת פיננסית שרובנו, כמו שהבנו, לא באמת מבינים.
לגמרי.
ומה שמרתק כאן באמת זה המתח הזה בין שקיפות לידע. המערכת, כפי שראינו, שקופה לחלוטין למי שיודע איפה לחפש את המידע. לאנשי המקצוע.
אבל אטומה כמעט לחלוטין לרוב הציבור.
וזה, את יודעת, זה מעלה מחשבה מאתגרת לסיום. שאלה שחורקת הרבה מעבר לשוק ההון.
כן.
בעולם המודרני והמסובך שלנו, על מי באמת מוטלת האחריות להבין את כללי המשחק? האם על המערכות עצמן, בין אם הן פיננסיות, טכנולוגיות, פוליטיות, להיות פשוטות יותר?
כדי שכולם יבינו אותן.
או שאולי האחריות היא עלינו, על כל אחד ואחת מאיתנו. ללמוד, להתמקצע, לפני שאנחנו בוחרים לקחת חלק. וזו שאלה, באמת שאין לה תשובה פשוטה. היא אולי השאלה הכי חשובה של המאה ה-21.